אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות לביו-ניישן, פודקאסט על חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. אני דנה אלפרינופן ואיתי אריאל דויץ', והיום אנחנו מארחים את מתי גיל, מנכ"ל איון לבס. אז קודם כל מתי, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, כבוד גדול שאתה כאן איתנו.
תודה לכם.
ונראה לי נתחיל כמו כל פרק בזה שתספר לנו קצת על עצמך ועל המסלול שעברת עד שהגעת לאיון לבס.
טוב, אז שוב תודה רבה, דנה, הראל. הראל שותף הרבה שנים כבר, ממש מאז שהקמנו את איון לבס, והזדמנות להגיד תודה גם ל-8200 ביו, שעושים עבודה נהדרת לטובת האקוסיסטם ולטובת החדשנות הרפואית. אנחנו הקמנו את איון לבס לפני למעשה משלוש שנים, אני הגעתי לתפקיד הזה, מהתפקיד שנסעתי בו בחברת טבע, ששם הייתי קצת למעלה מעשר שנים. עברתי קצת מסלול חריג, הייתי חייב לומר. יליד ארצות הברית, עשינו עלייה כשהייתי בן 12, זה הדרך הקלה לעשות עלייה לארץ, ומאז אנחנו בוחרים מחדש להישאר כאן בישראל. זו בחירה ככה מחודשת שכל הזמן נוסעים איתנו, במיוחד מי שנושא באזרחויות כפולות, מכיר את התחושה הזאת. גדלתי בירושלים, 6 שנים בצבא, אחר כך 4 שנים בממשלת ישראל, כראש מטה של שר, השר לביטחון פנים בזמנו, אבי דיכטר, בממשלת אולמרט. ואז הגעתי למסקנה בסוף הקדנציה הזאת עם הבחירות, שאני רוצה לצאת לתעשייה, לרכוש כלים ולעשות עשייה משמעותית, כדי באמת לרכוש כלים ולהיות מסוגל לצמוח, לעשות דברים חדשים. אז הלכתי לתעשייה, בחרתי לעבוד בחברת טבע, ולשמחתי קיבלו אותי שם, השלמתי את ההכשרה המשפטית שלי גם, במחלקה המשפטית של חברת טבע, ואז הייתי הקצין אג"ם, ה-Chief Operations Officer של המחלקה המשפטית הגלובלית, באמת ישות ענקית עם מאות עובדים, מאות מיליוני דולרים, שבאמת באמצעות כך שהייתי ה-COO של המחלקה הזאת, בנינו מחלקה, בנינו מחלקות של compliance, של IP, של מדיניות ציבורית בשבע שנים שנסעתי בתפקיד הזה. תפקיד ניהולי בכיר, מאוד מעניין, מאוד מגוון, למדתי מזה הרבה. ואז עברתי לצד של public policy ו-government affairs, ששם הובלתי את הממשק של ישראל, של טבע עם הממשל בישראל, ואז בשווקים בינלאומיים, במסגרת המאמצי פיתוח עסקי וכניסה לשווקים חדשים של החברה, ממש מהודו עד כוש. ומשם להוביל את זה בריאה גלובלית, קורפורטית, ששם גם היינו צריכים לנהל הרבה משברים, לעזור לנהל הרבה משברים שהחברה עברה בכלל, ואז ספציפית בממשק שלה עם ממשלות בישראל ומעבר בפרט. אבל גם זה, כמו כל משבר, פתח הזדמנות לחדש את הקשרים שלנו עם האקוסיסטם כחברה בישראל, לחזור חזרה למקורות הצמיחה של החברה, על בסיס המדע הישראלי והחדשנות הישראלים, גם בצד העסקי וגם בצד הטכנולוגי-מדעי. וזה בסופו של דבר פרויקט שתמכתי במו"פ. הגענו לשיתופי פעולה חדשים כל האוניברסיטאות בישראל, חידשנו את הקשרים איתם, הכרנו מחדש את המדע הכי מתקדם ואת הטלנטים הנפלאים בישראל, וזה הוביל אותנו בסופו של דבר גם לרצות להכניס טכנולוגיות של בינה מלאכותית ומשין לרנינג לתוך המו"פ של טבע, שזה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר להקים את השותפות של איון לבס. וברגע שהשותפות הפכה להיות מאוד רובסטית ואמביציונית ומורכבת, אמרתי, אולי זו הזדמנות לפרק הבא בקריירה, ללכת להפוך את החלום שהיה לנו, את החזון שהיה לנו למציאות, to make it happen, שזה דברים שאני אוהב לעשות, to make complicated things happen, ולשמחתי בחרו בי להיות המנכ״ל הראשון של הוונצ'ר סטודיו הזה, שנקרא איון לבס.
מהמם. מתי זה היה? לפני כמה זמן?
זה היה לפני 3 שנים שהשקנו. אנחנו וונצ'ר סטודיו שמקים סטארט-אפים, ממש בעולמות של AI ומשין לרנינג, וכל הטכנולוגיות החישוביות לדרוג דיסקאברי ודבלופמנט, ממש למחקר ופיתוח של פארמה. ולשמחתי תמכו בנו ותומכים בנו, והשותפים שלנו הם פשוט נהדרים, זה הסוד ההצלחה שלנו, גם שהצטרפו וגם שמצליחים לעבוד אחד עם השני, שזה 4 חברות פארמה, זה פייזר, מרק ואסטרזנקה, יחד עם טבע, אמזון בתור שותף ענן, טכנולוגיות ענן וביולוגיה חישובית, ממש בצד החישובי, שני קרנות הון סיכון, Israel Biotech Fund ואמיתי, שמאוד גם משלימים אחד עם השני. אנחנו עובדים עם מודל של ביומדיק שהבאנו מגרמניה והתאמנו בשותפות איתם למודל שלנו, למודל האופרטיבי שלנו, שאפשר להרחיב על זה אם תרצו. וכל זה לא היה קורה בלי התמיכה הנלהבת של הרשות לחדשנות, שבאמת עזרה להביא את כל השותפים האלה להשקיע בישראל, להסתכל על ישראל כמעצמה עתידית בתחום הביוטק, מה שלא היינו מוכרים בעבר, ובאמת גם לעזור לשים משאבים על השולחן כדי למשוך את החברות האלה ולהקים סטארט-אפים בישראל.
מדהים.
והם שותף נהדר.
אנחנו תכף באמת נצלול למודל ואיך זה עובד ב-Unlabs, אבל הזכרת שכבר בטבע, ונשמח לשמוע את זה כרקע, פה AI נכנס בתהליך של פיתוח תרופה בכלל, ואנחנו רואים שיש הרבה יותר שילוב בשלב הסקרינינג, לעומת מעבדות רטובות פרופר, אבל איך זה כיום ולאן זה...
100%, אז אני אתן לך תשובה של עורך דין עם MBA, כי את הצד המדעי עוד לא השלמתי את הבגרויות ואת הלימודים שמאז. אבל למעשה, אפשר לפתוח מזה שאולי תעשיית התרופות היא בין האחרונות לעבור את מהפכה הדיגיטלית, מהפכת ה-AI בתוך התהליכי העבודה של פיתוח תרופות. יש לזה הרבה סיבות, בין היתר כי זו תעשייה מאוד שמרנית, שהיא תחת רגולציה כבדה, ואולי גם בצדק, כי זה דברים שאנחנו מכניסים לגוף, והיא עובדת באותה שיטה. מפתחים תרופות על ידי מציאת טרגטים, ואז מציאת מולקולות במעבדות, ואז מנסים אותם בחיות, כדי לבדוק האם הן רעילות ואפקטיביות, ואז אחר כך עוברים לשלבים שניסויים מאוד מבוקרים בבני אדם, בשלושה שלבים, כל ניסוי יותר גדול מהשני. והתהליך הזה עובד באותה שיטה, פחות או יותר עשרות, אם לא יותר שנים, היא עולה המון כסף, והיא תחת רגולציה מאוד כבדה, כאמור, היא לוקחת המון זמן, ו-90% מהניסיונות האלה נכשלים.
שזה נתון אז, מטורף.
זה נתון מטורף, זה גם למעשה problem statement אדיר,
ממש.
כתעשייה, שהוא הבסיס להקמה של Ion Labs, למעשה, והוא הבסיס ללמה בכלל צריך להכניס AI, ואיפה ההזדמנות העסקית, שלא נאמר גם ההזדמנות להביא בשורה לעולם ולחולים, על ידי הכנסה אפקטיבית וחיבור של העולם הזה של הטק עם הביו. וזה גם הייתה הזדמנות עבור ישראל, כי אם מסתכלים על איפה בעולם עושים ביו טוב וגם טכנולוגיה טובה, ישראל בהחלט במפה הזאת, והיא יכולה להיות במפה הזאת ותהיה במפה הזאת, גם אם היא לא הייתה במפת הביוטק העבר. עכשיו לשאלתך, היום אין כמעט פיתוח פרמצפטי בחברות הגדולות, או בטח שבסטארט-אפים, שלא משלב אינרנטית AI או טכנולוגיות חדשניות וחישוביות בכל התהליכים שציינתי. מי למעשה חיפושי טארגט, דרך דרג דיסקאברי, פרי-קליניקל דבלופמנט וקליניקל דבלופמנט. זאת אומרת, חברה שלא מכניסה את האלמנטים האלה, של, את הכלים האלה של AI, היא לא ברת קיימה היום, והיא לא יכולה להיות תחרותית היום.
לא רצה מספיק מהר.
היא לא יכולה לרוץ מספיק מהר, היא גם לא יכולה להיות מספיק מדויקת, והסיכויים שלה להצליח היא לא יהיו גבוהות. אבל לעשות החיבור הזה הוא מאוד קשה, כי זה שתי דיסציפלינות מדעיות שונות, זה גם תרבות שונה של אנשים שעוסקים בזה לעומת זה.
וגם.
אני תמיד צוחק שאלברט בורלה בא לבקר לפני שנתיים ב-Ion Labs, היינו צריכים להזכיר לסטארט-אפיסטים לא להגיע למשרד באותו יום בקפקפים ומכנס קצר. זאת אומרת, אולי לא מומלץ, לרוב לא אכפת לנו. אבל זה לא סוג האנשים שילכו לעבוד בביג קורפרט, אז... גם אם אני בתוך ביג קורפרט, לא משנה כמה התאגיד הוא גדול, ומוכר ומוערך, ואפילו לא משנה כמה הם ישלמו, הם לא יוכלו למשוך את הסטארט-אפיסט הממוצע, או הסטארט-אפיסטית הממוצעת, שהם האלגוריתמקאים והדאטה סיינטס הכי טובים שכל חברת הייטק הייתה רוצה לזכור. אז יש בעיה אינרנטית לחבר בין שתי העולמות המדעיות האלה. גם ביולוגים יודעים, שנכון שמתכננים אלגוריתם או מערכת הנדסאית, אז אתה יודע להגיע מכאן ועד פה, מצד אחד של החדר עד הצד השני של החדר. למעשה אתה יכול לתכנן את זה בצורה מאוד בינארית, ואתה יודע איפה תתחיל ואתה יודע איפה תסיים. בביולוגיה יכול להיות שתתחיל מצד אחד של החדר, ובדרך תעבור בתקרה ברצפה, ואולי תחזור חזרה לצד ההוא של החדר, עד שתגיע לסוף, אם בכלל תגיע. זאת אומרת, הביולוגיה עובדת בצורה שונה ופחות פרדיקטיבית מעולמות ההנדסה. אז לכן החיבור בין השניים הוא מאוד קשה, וזה המקומות שבהם אנחנו מנסים להיכנס כ-Ion Labs, לנסות לגשר על זה ולנסות לחבר את השפה המשותפת הזאת כדי להכניס בצורה אפקטיבית את המיצוי של יכולות להפיק מתוך דאטה סט גדולים ולעשות פרדיקציה נכונה כדי באמת להביא לפתרון של הבעיה בצורה תעשייתית שאמרתי קודם, של לפתח תרופות למחלות שכרגע אין להם פתרון, לעשות את התהליך של הפיתוח תרופות בצורה הרבה יותר יעילה, מהירה, פחות בזבזנית, ושתעלה בסוף פחות לכל המערכת לאחר מכן, וגם להביא תרופות חדשות שאולי לא היו מאושרות בלי יכולות AI, להביא אותן לאישור FDA.
מדהים. ולמה ישראל? כלומר, נגעת בזה במילה מקודם, אבל מה, כאילו, איפה אתה רואה את הפוטנציאל של ישראל להפוך להיות שחקנית כל כך משמעותית בשוק הזה?
אז אולי נתחיל דווקא מלמה לא ישראל. אוקיי, בוא, אני אוהב כשמסתכלים קדימה, קודם כל, איך אומרים באקדח, כאילו שלוש אצבעות לעצמנו. אז למה לא ישראל? למה לא התפתחה כאן? הרי אנחנו יושבים כאן ברחוב יגאל אלון, בגוגל פור סטארט-אפס, יש למעשה מרכז מופ של כל חברת הייטק מובילה בעולם, בכל תעשייה שהיא, חוץ מעולם הביוטק. אפילו במדיקל דיווייסס, יש את מטרוניק ויש את בוסטון סיינטיפיק ונוספים, שנמצאים כאן לא מעט שנים.
נכון.
ותעשיית הביו, למעט טבע, שהיא סיפור הצלחה ישראלית יוצאת מן הכלל, וחברת מרק הגרמנית, שנמצאת כאן 50 שנה, בין היתר על בסיס רכישות של תרופות שהיא עשתה מהאקדמיה הישראלית וחלק מהפיתוח עשתה כאן לאחר מכן, לא התפתחה כאן תעשייה רובסטית למשך השנים. עכשיו, הסיבות לכך, אחד, אנחנו לא שוק, שתיים, אנחנו מדינה מאוד יקרה, שלוש, אנחנו מדינה יחסית צעירה לתעשיית הפרמה, שרוב החברות הגדולות נמצאות למעלה מ-100 שנה בקיום, אפילו חברת טבע נמצאת 125 שנה כמעט בקיום, הרבה לפני קום המדינה. אז לא הייתה הרבה סיבה להקים כאן מרכזי פיתוח או מפעלי ייצור גדולים, למרות כל הניסיונות וכל המאמצים הגדולים שהממשלה עשתה למשוך את הפייזרים מהעולם, לבוא להקים פה מרכזי פיתוח ומפעלים, זה לא הצליח. אף אחד מהם לא בא, ולא ראינו פיתוח שסטארט-אפים שהלכו, אישרו תרופות וצמחו עם השנים, אבל זה מתחיל להשתנות. כי לא היינו תחרותים בעבר, ובעולם שאליו התעשייה שלנו הולכת, שהופכת להיות יותר משמעותית במשוואת הטק-ביו בצד של הטק. זאת אומרת, במקום הביו-טק זה יהיה גם טק-ביו, או לפחות ביו-טק בצורה הרבה יותר שוויונית. אז שם זה המקומות שבהם, אם אני מסתכל בראייה גלובלית, ישראל יכולה להיות אחת, והיא תהיה, אחת מהאקוסיסטמים התחרותיים בראייה גלובלית. עכשיו, אף פעם לא נהיה בוסטון, שלא נאשלט עצמנו, גם לא נהיה סיליקון ואלי שעולם הביוטק, זה בסדר גמור, אנחנו גם לא צריכים להיות, וגם שלא נאשלט עצמנו, אבל אנחנו נהיה בהחלט בין 5-10 האקוסיסטמים המובילים בעולם, וזה בגלל היכולת שלנו לחבר בין מערכת רפואית נהדרת, עם דאטה שהולך אחורנית שנים, עשרות שנים, של אוכלוסייה שהיום מונה 10 מיליון איש, אז אם נדע גם לחבר את הדאטה של הקופות אחד עם השני ועם הבתי חולים, אנחנו נדע גם באמת למנף דאטה סט שלא קיימים בעולם בצורה של 10 מיליון איש, ובטח שלא של אוכלוסייה מגוונת, שיש גם היסטוריה של עשרות שנים, יחד עם טלנט נהדר שמגיע ממדעי החיים, וגם מהצד של ה-AI והצד הטכנולוגי, כי אנחנו באמת מובילים בעולמות הטכנולוגיה, עם הרבה תמיכה ממשלתית שהיא מאוד חשובה, ובתקווה גם יציבות רגולטורית שתלך ותמשיך להיות יציבה כמו שהיא הייתה בשנים האחרונות, עם קצת הדיסרפשן של השנתיים האחרונות, אבל בתקווה שהעסק יתייצב והממשלה תמשיך להפגין יציבות ועצמאות בשנים הקרובות, ויחד עם באמת הדרייב היזמי הישראלי שמוכר כעוצמה, על ידי החברות הרב-לאומיות, אנחנו רואים את הדבר הזה מתחיל להשתנות. יש קלאסטר שלם של סטארט-אפים, בתקווה שגם כולם יעברו בפודקאסט הזה ויספרו את הסיפור שלהם, אבל ממש קלאסטר שלם של סטארט-אפים בתחום של AI לפארמה, של טק לביו, שהולכות וקמות בחמש שנים האחרונות, זה ממש חדש, זה ממש לא מוכר עדיין הסיפור הזה, אבל בחמש שנים האחרונות, חמש, שבע שנים האחרונות, קמות חברות הזנק שלוקחות או ידע מאקדמיה או מגרש בתל אביב, מביאים רעיונות לאיך לשנות את הצורה שבה אנחנו מגלים ומפטרים תרופות, מצליחות לגייס סבבים, להגיע להסכמים עם לקוחות גדולים, שזה תעשיית הפארמה הגדולה, וגם מצליחות, גם מצליחות למעשה למשוך הרבה יותר עניין מאותם החברות פארמה האלה, לבוא להשקיע כאן בישראל, ולהיות נוכחים כאן בישראל. וזה באמת הקרקע והבסיס ללמה הקמנו את איון לאבס בדיוק בתחילת הגל הזה, ולמה הממשלה ראתה בזה הזדמנות, ובצדק, ועשתה משהו מאוד נכון, שלקבוע אסטרטגיה להשקיע במקום שיש לנו גם סיכוי להצליח בו, ולתקן איזשהו market failure של, של אפשרות להקים פה תעשייה בישראל, במקום שהיינו צריכים להיות מסוגלים להקים, ולא הייתה, ולא קמה בעשרות שנים האחרונות. Mm-hmm. וטוב שהיא עשתה כך.
מדהים.
כן, זה מטורף שאפשר להגיע היום לאיזשהו POC, בלי לשפוך עשרות מיליונים.
כן. עדיין צריך כסף.
כן.
זאת אומרת, זו תעשייה שצריכה הרבה כסף, כמו שאנחנו אומרים לכל הסטארט-אפים אצלנו. כמה כסף שאתם חושבים שאתם צריכים, אתם תצטרכו עוד.
הרבה.
זה לא מצב שאתם מגייסים סבבים ענקיים בשוקי בועה, ואז יכולים לשמור את הכסף בצד ליום גשום, ממש לא. זו תעשייה שתמיד נצטרך יותר כסף ממה שמצפים. במיוחד שצריך לגייס אנשים גם עם רקע ביולוגי, גם עם רקע טכנולוגי, ולעשות ניסויים רטובים, לעשות ולידציה, זה עולה כסף. אבל יש דרכים לעשות את זה, כאמור, בלי אותם העלויות שאולי קיימות בעולם הביוטק הקלאסיות.
כן. וציינת את מערכת הבריאות הישראלית כיתרון. באמת יש, אתם מרגישים את השיתוף פעולה הזה מצד קופות חולים, מצד בתי חולים, מערכת בריאות בישראל?
אז בואו נתחיל מלמעלה למטה. ביקר אצלנו מנכ״ל משרד הבריאות רק לפני שלושה חודשים, אני חושב, משה בר סימנטו, ואחד המנכ״לים המוערכים בעיניי, לפחות דוגמה למופת לנציג ומנהל ציבורי. אפשר גם לחלוק עליו לפעמים, אבל לפחות עושה עבודה יסודית ובא עם תפיסת עולם ומצליח להזיז דברים לחיוב. ואגב, גם לפני שנה, כשראינו שהמדינה לא הייתה כל כך קיימת בשביעי לאוקטובר ובימים שלאחר מכן, המערכת האחת שכן תפקדה כמו שצריך, זה מערכת הבריאות. זה משרד הבריאות, הבתי חולים, עשו עבודה נהדרת, קופות חולים, ושפו לכך. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה עוד פעם בשביעי ולאחר מכן, עם כמה שהתוצאות היו גרועות, זה היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע בלי התפקוד המדהים שמשרד הבריאות בחירום. אז זה מתחיל מלמעלה. עכשיו, יש משהו שהם קבעו במשרד הבריאות כאג'נדה לאומית, שהוא לא מובן מאליו, כמשרד שאמור לספק שירותי בריאות לעולם, לציבור בישראל. הם קבעו שאחד מהפילרים של האסטרטגיה של המשרד, זה לעזור למנוע צמיחה כלכלי של תעשיית הביוטק בישראל. תעשיית הבריאות בישראל בכלל, תעשיית הביוטק בפרט. זאת אומרת, הם רואים כחלק מתפקידם, כמובן בלי לתת הטבות לאף אחד, אבל רואים כחלק מתפקידם של המשרד, וזה מתחיל טופ דאון, מהנהגת המשרד, שהם יעשו כל מה שמותר ונכון לעשות מבחינה רגולטורית, כדי לעזור לחברות ישראליות לצמוח ולהיות תחרותים ביחס לעולם. ויש להם לא מעט כלים. אז רוח המפקד בא מלמעלה. במקרה הזה מפקד ולא מפקדת. קופות החולים, כולם רוצים לעבוד עם סטארט-אפים. יש כאלה שרעבים יותר, כמו בלאומית, יש להם כל מיני פרויקטים שמוכנים לעבוד עם כל סטארט-אפ ולהנגיש את הדאטה שלהם, אולי דווקא בגלל שהם קטנים. יש כאלה שעושים את זה בהצלחה הרבה מאוד שנים ומוערכים, כמו כללית וכמו מכבי, בתור מובילים ממש בראייה גלובלית, בהנגשת דאטה ופרויקטי מחקר עם חברות פארמה מובילות בעולם, אנחנו מרגישים את הרוח גבית הזו, מרגישים הרבה מאוד נכונות. היה עוזר אם גם ידברו אחד עם השני, אני שם את זה על השולחן בצורה פתוחה, זאת אומרת, אם יש מקום לשיפור זה לשבור קצת את הסיילוס, ואם הצלחנו להביא ל-Ion Labs לארבע חברות פארמה לעבוד אחד עם השני, אין שום סיבה שארבע קופות חולים לא יכולות לעבוד אחד עם השני, למצוא את הדרכים לאחד את הדאטה, ולהנגיש את זה בצורה מאוחדת, בראייה לאומית, כדרייבר לתעשייה בישראל, אבל בטח שעבור סטארט-אפים ישראלים, אבל, או כדי למשוך השקעות מחול, אבל לשאלתך, בהחלט מרגישים.
מדהים.
אז בתוך כל האקוסיסטם, כאילו אני מסתכלת על האקוסיסטם פה בארץ, באמת השילוב של החברות תרופות, וכל הסטארט-אפים החדשים שקמים, וקופות החולים, את אולי כן נצלול עכשיו יותר להבין על Ion Labs, ובמקום שלכם בעצם בצומת, אז מה בעצם Ion Labs עושים, ואיך אתם עושים את זה, אם אתה יכול קצת לספר לנו יותר?
כן, בשמחה. מדהים שצריכנו להגיע עד לכאן, כן. לא סיפרנו מה אנחנו עושים, אבל אין שום בעיה, בשמחה. Ion Labs למעשה זה Venture Studio. Venture Studio זה מודל יחסית חדש בעולם, שבא ואומר, בואו נפתח מודל חדשנות שאנחנו מקימים בעצמנו סטארט-אפים, במקום רק במרכאות לעשות סקאוטינג, למצוא רעיונות, ואז להיות קרן שמשקיעה בהם ועוזרת להנבטה שלהם. לנו יש מודל מאוד מאוד מתודולוגי, שבא ואומר איך אנחנו מקימים מחדש סטארט-אפים ועוזרים להם לצמוח. אז אנחנו שותפות למעשה, כמו שאמרתי, של ארבע חברות פארמה, שהם מגדירות את האתגרים והתחומים שנכון שנעסוק בהם, מביאים את כל הלקוח, מביאים את המומחיות שלהם, מביאים גם את הנכונות לעבוד עם הסטארט-אפים ולעשות את זה גם ביחד, mm-hmm. כדי שהסטארט-אפ לא יעבוד רק עבור חברת פארמה אחת, אלא תעבוד בראייה תעשייתית וכלל תעשייתית, והם מביאים באמת, הם עושים את ה-problem definition, את ההגדרה של הצרכים, את ההגדרה של ה-product market fit, וגם את הליווי לאחר מכן לעזור לסטארט-אפ לצמוח. אמזון כשותף טכנולוגי, שני קרנות שעוזרות לוודא שאנחנו לא רק עושים פרויקטי מחקר מעניינים, אלא מקימים חברות אמיתיות שיכולות להתחרות בשוק החופשי, והרבה מאוד פעולות סביב למצוא את הפאונדרים הנכונים. עכשיו, השיטה המתודולוגית שלנו היא למעשה של co-development בשלושה עקרונות. אחד, זה אומר שכל סטארט-אפ אצלנו שאנחנו מקימים, היא למעשה נותנת מענה לאתגר ענק בתעשיית הביו, שלולא ייפטר באמצעות טכנולוגיה חישובית, AI, Machine Learning, או ביולוגיה חישובית, כימית וכדומה, יהיה סטארט-אפ ענק. והבעיה הזאת צריכה להיות מוגדרת היטב, יש לנו סמנכלית רעיונאות, ideation, מדענית, עם הרבה שנות ניסיון בדיסקאברי, תחת ניצוחו של יאיר בניטה, CTO שלנו, למעשה שעובדים עם עשרות, כל שנה, עשרות אנשי מחקר ופיתוח מתעשיית הפארמה מכל אחת מהחברות, וביחד זה מגיע כבר למאות, כדי להגדיר את הבעיות, להגדיר את הבעיות בצורה מדויקת, וגם איך נעמוד אותם, ואיך נבדוק אותם, וגם לוודא שיש POC מוגדר מראש, שאנחנו נדע לבדוק האם הטכנולוגיה שתפותח באמת עובדת.
הבעיות שמגיעות מהחברות השונות הן בדרך כלל חופפות?
אז שאלה טובה. לרוב יש ביניהם איזשהו דמיון, אנחנו לא מאלצים אותם למעשה לחפוף, כי אז המחנה המשותף הנמוך ביותר זה בדרך כלל המקום שאליו אפשר להיפגש, ואז זה לא בסיס טוב לסטארט-אפ פורץ דרך. למדנו את זה על בשרנו עם טעות שעשינו באחד הסטארט-אפים שלמעשה אחרי שנה נסגר, וזה טעות ואחריות שלנו. אבל אנחנו בהחלט מגדירים את הבעיות, ואז למעשה עושים את זה עם כל אחד מהפארמות לבד, ואז הן משתפות את הרעיונות של האחד עם השני. אז השאלתך, לפעמים מוצאים עניין מחברה אחת לשנייה, אפילו היה לנו סטארט-אפ אחד שקם עם ארבע חברות פארמה, שכל אחד בוטום-אפ הגיע לאותו אתגר, כל אחד לוקח בעלות על זה שהם הגדירו את האתגר שחברת דנובה במקרה הזה עובדת עליו היום, ובאמת גם בצדק, כי באמת זה עלה בוטום-אפ בלי להכיר מה שני רוצה, אבל לא בכל מקרה. לפעמים מגיעה חברת פארמה עם נציגי מו"פ שלה, חשבו על רעיון, הגדירו את זה היטב יחד עם הצוות של Ion Labs, זה משך חודשים, מגיעים לעשות פיץ' לוועדת ההשקעות המדעית שלנו, אחת לשנה, אצלנו זה יקרה בעוד חודש, בפעם כאילו, כל דצמבר זה קורה, אז דצמבר קרב בעוד חודש, אנחנו ננהל את ה-challenge pitch day שלנו ו-Challenge Selection Day שלנו בעוד חודש, והם רואים פיצ'ים אחד של השני, אומרים, או, זה מעורר השראה, הרעיון הזה מעורר השראה, אנחנו רוצים להצטרף לזה. אנחנו דורשים שבכל חברה שמוקמת אצלנו ביון לאבס, יש לפחות שני שותפים שרוצים להיכנס להשקעה. כדי לוודא שאף אחד מהסטארט-אפים לא עובד על איזשהו פרויקט פרסונלי של אף אחת מהחברות פארמה שלנו, אלא באמת תהיה חברת הזנק עצמאית שיכולה להמשיך לצמוח.
יפה.
אז אנחנו מגדירים את הבעיות היטב, מנהלים תהליך תחרותי מאוד מאוד יסודי, כדי לבחור את היזמים ויזמיות שהקימו את הסטארט-אפ הזה, זה תהליך תחרותי מאוד מאוד קשה, בליווי של מומחי התוכן בנושא הספציפי של האתגר. בסופו של דבר כולם מציגים לוועדת ההשקעות המדעית שלנו, ושם בוחרים מנצח או מנצחת אחת או צוות, להם נותנים pre-seed investment של מיליון דולר להקים סטארט-אפ. והעיקרון השלישי, זה שאנחנו המקום הנכון עבורם באמת להיכנס אליו ולהצמיח את הסטארט-אפ. זאת אומרת, אנחנו לא קרן שרק משקיעה ברעיונות מעניינים, אנחנו Venture Studio שמקים סטארט-אפים שלנו יש ערך מוסף לעזור להם להגיע לוולידציה ולגיוס וגרדואשן מתוך ה-Venture Studio שלנו, ולהמשך צמיחה עצמאית. וזה שלושת העקרונות. שוב, הגדרת בעיה, צוות עם רעיון טכנולוגי מנצח, פלוס החלק השלישי שאנחנו המקום הנכון, זאת אומרת, יש את הרתימה מהחברות פארמה באמת לעזור להם, ואז אנחנו מקימים את הסטארט-אפים בשני מסלולים. במסלול ה-Ion Building קראנו לזה, אנחנו מתחילים מהאתגר. ואז עושים וורקשופ לפיינליסטים שהגישו מועמדות, מאוד אינטנסיבי, ובסוף בוחרים אחד, נותנים להם מיליון דולר ומקימים אותם כסטארט-אפ. ככה הקמנו בינתיים שישה סטארט-אפים, בתחומים שונים, במודליטיז שונים של בעיקר איך מגלים ומפתחים תרופות. שתיים, המסלול השני זה Ion Seeding, שהוא יותר המסלול הקלאסי, אבל עדיין זה לפי שלושת העקרונות. זאת אומרת, שם אנחנו עושים סקאוטינג, בעיקר באקדמיה הישראלית, במעבדות החישוביות כאן, ואנחנו נמצאים ברחובות, מעבר לכביש ממכון ויצמן, משם הקמנו שתי חברות, מבר אילן חברה שלישית, ולמעשה...
או במערכון של ארץ נהדרת, עורבים עם הטרמפיאדה לתפוס טיילנטים שיוצאים מוויצמן.
יכול להיות, יכול להיות. אולי נקרא לנהג מונית וזה, שיחפור למה לדרך. אבל בסופו של דבר אנחנו למעשה עושים סקאוטינג, מחטטים רגליים בכל המקורות שבהם צומחים חברות, בעיקר באקדמיה, אבל גם בפורומים כמו עם 8200 ביו, להכיר יזמים, ויזמיות בתחילת הדרך, ובאמת, אם אנחנו מכירים יזמים וצוות טוב, עם טכנולוגיה טובה, אז אנחנו עושים את התהליך ההפוך. בודקים האם זה נותן מענה לאתגר ענק, שלפחות אחד או שתיים מהחברות פארמה שלנו והקרנות רוצים להשקיע בה. זאת אומרת, אמרנו, אם הקמנו כזו פלטפורמה והנגשנו לאקוסיסטם הישראלי את חברות הפארמה שיעבדו ביחד להקים סטארט-אפים בבילדינג טראק, במקומות שבהם עוד אין כלום, למעשה, למה שלא ננגיש את אותה פלטפורמה לרעיונות מאוד מאוד חדשים, עם חברות שרק קמות, אבל אולי יש יזמים טיפה יותר בשלים, כי יש טכנולוגיה כבר שהלכה וקמה באקדמיה, מוכנה כבר לרוץ טיפה יותר מהר, עם קצת יותר כסף שיכולה לגייס מהשוק החופשי, אז לכן הקמנו את הסידינג טראק שלנו, ושם באמת הקמנו שלוש חברות, שניים ממכון ויצמן, ממעבדות מובילות בתחום של ביולוגיה חישובית, ואחת מרתקת ממעבדה של אייל הנדל מאוניברסיטת בר אילן.
מדהים.
כן, זה כיף.
מדהים.
כיף גדול.
ספק מרשים.
גם משקיעים ענקיים, כאילו שהלכו והצטרפו לסבבים האלה, של ה-Ion Seeding, ואחד מהחברות שלנו בבילדינג, חברת דינובה אפילו הצליחה לגייס, סיד ראונד מאחד השותפים בתהליך ההצטרפות שלהם אלינו, מקרן אמיתי. אז מאוד מרתק, אבל אין שום דבר פשוט ואין שום דבר קל. מי שרוצה להיכנס לעולם הביוטק או לעולם הטק ביו, צריך לדעת שזה מסע ארוך, מתגמל מאוד, כשמצליחים, לא רק כלכלית, אלא יש את היכולת לדעת שכשמצליחים בפיתוח, בהגדרה, זו תרומה לאנושות. ואין אף תעשייה אחרת חוץ מתעשיית הבריאות שאפשר להגיד את זה בהגדרה הזאת. זאת אומרת, אין שום הצלחה עסקית שאנחנו כיזמים בעולם הזה יכולים לעשות, שהיא לא בהגדרה תרומה לאנושות. אין אף תעשייה בהגדרה, אין אף תעשייה אחרת שאפשר לומר את זה עליהם. אז יש פה הזדמנות ענקית, יש פה אקוסיסטם שהולך ופורח, בגלל שזה מאתגר, קשה, ודורש באמת תחושת שליחות עמוקה, אז זה גם מושך אנשים טובים.
לגמרי.
אנשים שכיף להיות איתם, אנשים שכיף להכיר אותם, ואנשים שכיף להיפגש איתם, ולהגיע לכנסים ולראות אותם. אז בשנה האחרונה, בשנה מאוד קשה למדינה, אני מודה שלהגיע לכנסים ולהגיע למפגשים, להגיע אפילו רק למשרדים ולפגוש את האנשים שיש לי את הזכות לעבוד לצידם, ולתמוך בהם במסע היזמי שלהם, זה בהחלט זכות, ואחד מהנקודות שמעוררות השראה כל פעם ומכניסות טיפה רוח במפרשים, במיוחד בימים הקשים.
איזה כיף, איזה כיף. כן, אני יכולה ממש להתחבר, אני חושבת שכל מי שעוסק בתחום הזה, זה כזאת תחושה מדהימה לקום בבוקר, ולדעת שמה שאתה הולך לעבוד עליו יש לו אימפקט כל כך גדול, אז נראה לי שאין תחושה יותר מדהימה מזאת, ומשהו שיותר מחדיר בך את האנרגיות, וגם עם כל הקשיים שיש בדרך, לבוא ולהמשיך לרוץ בכל הכוח כדי להגיע למטרות.
אני קבעתי לעצמי שהחיים שלי יהיו בנויים סביב שלוש מטרות ושלושה פילרים בחיים. אחד, שהחיים יהיו בישראל. שתיים, שהמשפחה זה מטרה וערך עליון, להקים משפחה ולגדל משפחה. והמשפחה הרחבה, ההורים שלי והמשפחה הרחבה שעוטפת. ושלוש, שהקריירה שלי תהיה מאוד שאפתנית, אבל תהיה תמיד עם תחושת שליחות מאוד עמוקה, ששירות ציבורי, ששם הייתי 10 שנים, או עם שירות למען הציבור, ולא רק למען הארנק והכסף, שזה תחושה שאני נושא איתי, גם שהייתי בחברת טבע ועשינו דברים גדולים גם לישראל וגם לעולם, ובטח שבבטח במה שאני עושה היום ב-Ion Labs.
איזה כיף, ואיזה כן. מעורר השראה.
זה כיף, כיף גדול.
האמת שאולי אפשר, ציינת כמה חברות שצמחו בעצם מ-Ion Labs, אולי ממש נצלול וניקח דוגמה של אחת מהן, לספר מה היא עושה, ואיך נראה המסלול שלה אצלכם.
אז מצוין. אפשר לספר אולי טיפה סיפור של חברה קלאסית, שנותנת מענה לאתגר טכנולוגי. איך אנחנו עושים אופטימיזציה של נוגדנים. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו, דיברנו קצת על תהליך הפיתוח תרופות, אז אפשר לדבר על חברת קומביינבל, היא גם קלאסית בכמה היבטים, שלמעשה החברה קמה מתוך אתגר ששלוש חברות פארמה אצלנו, אסטרזניקה, מרק וטבע, הלכו, הגדירו והשקיעו בו, שזה אם אני לוקח נוגדן, שאמור להיות בסופו של דבר תרופה, לא תמיד היא עובדת בצורה שציפיתי שהיא תעבוד, לא תמיד היא תהיה אפקטיבית, לא תמיד היא תהיה עמידה, לא תמיד היא תהיה בטוחה לשימוש. אז הרבה פעמים היא צריכה לעבור תהליך שנקראת אופטימיזציה. אוקיי. Okay. אנשי AI זה מוכר, המונח הזה של אופטימיזציה, מנסים לאפטם כל דבר בחיים שלנו. אז גם בתהליך הגילוי ופיתוח תרופות, התהליך של אופטימיזציה הוא תהליך קריטי, מה שאנחנו נקראים enabling, critical enabling process, וזה מקום שטכנולוגיה בהחלט יכולה להיכנס. כי מה ה-AI עושה? הוא עוזר לנו to predict better. Mm-hmm. אז אם בתהליך האופטימיזציה, טכנולוגיה מבוססת AI, יכולה לעזור לנו to predict which antibodies יהיו עמידים, בטוחים ואפקטיביים, זה מקום שטכנולוגיה באמת יכולה לעבוד טוב. אם היא תהיה כמובן עם business model נכון, אם היא תהיה כמובן מספיק רווחית, מספיק סקיילבול, ומבודלת מהתחרות. אז אנחנו הגדרנו את האתגר הזה, סרקנו את השוק, הבנו שאין טכנולוגיה כרגע קיימת, לא רק בישראל, בעולם מן הסתם, שיכולה באמת לעשות את מה שחלמנו שניתן לעשות, אם עובדים נכון ביחד, ויצאנו לאתגר.
אגב, כשאתם מגדירים את האתגר, אז באמת אתם בודקים גם את הפן הביזנסי, כלומר שיש באמת איזשהו ביזנס, כאילו שיש פה מספיק עניין ביזנסי שיכול להחזיק חברה שתקום עכשיו כדי לענות על האתגר. כי בסוף...
חד משמעית.
כי בסוף זה, על זה חברות כמות...
זאת אומרת, שואלים את זה בכמה היבטים. זאת אומרת, אם נפתח את הטכנולוגיה הזאת, האם מישהו ישלם על זה?
בדיוק.
איך ישלמו על זה? איך יהיה הביזנס מודל? האם אפשר להיות רווחיים? וגם, האם הסביבה תחרותית מדי כדי להקים עוד חברה בנושא הזה שתלך להצליח? זאת אומרת, מה סיכוי ההצלחה? עכשיו, אנחנו רוצים לעשות דברים שהם בסיכון גבוה. זה הגדרה של כל תהליך בתעשיית הייטק. אנחנו רוצים לעשות דברים גם שיש להם סיכוי. זאת אומרת, aggressive yet feasible.
מעולה, כי נראה לי שזה באמת נקודה ש... כאילו, יש הרבה אנשים שבאים עם אג'נדה לעשות טוב, לעשות אימפקט חיובי בעולם, אבל בסוף בתעשייה הזאת זה מאוד מאוד חשוב שיהיה איזשהו...
חד משמעית.
גב כלכלי, חזק, דימנד.
ובצד הביוטקי זה אפילו יותר קשה, כי לרוב התעשייה שלנו היא יחסית שמרנית, ולא רק מהצד של תעשיית התרופות, אלא גם קהילת המשקיעים. אז הם מסתכלים, אומרים, טוב, אם אין לך תרופה, אין לי במה להשקיע. והתזה שלנו, והיא תזה שהולכת ומוכיחה את עצמה, זה שהטכנולוגיה, בתור טכנולוגיה, יהיה לו ביזנס מודל הולך ותופס יותר ויותר מקום בתוך תעשיית התרופות, כי בדיוק כמו בתעשיית הרכב, היום אפשר להקים סטארט-אפ, ויש 700 פלוס כאלה בישראל, שקמות לתעשיית הרכב, ואף אחד מהם לא מפתח רכב. זאת אומרת, בעבר, כדי להצליח בתעשיית הרכב, היית צריך לפתח רכב, או חלקי חילוף לרכב, או משהו מהסגנון. היום אתה יכול לפתח טכנולוגיה, ואז אולי חברת אינטל תקנה אתכם, אולי חברת אמזון תקנה אתכם, אולי חברה כמו בוש, שקונה הרבה מהם, ואז עושה אינטגרציה של הטכנולוגיות האלה, ומוכרת אותם לתעשיית הרכב, שלא לומר גם תעשיית הרכב אולי תקנה אתכם, או תקנה את השימוש בהם, ואז החברה יכולה כסטארט-אפ להמשיך לצמוח. לצבור דאטה כנכס, לצבור טכנולוגיה שהוא scalable ו-profitable כנכס, ולעשות את זה במודל SaaS, במודל כזה או אחר. אפשר לצמוח כחברת טכנולוגיה, ויש למעלה מ-700 סטארט-אפים פה בישראל, וכל החברות הרב-לאומיות כאן בישראל, למדנו כבר בישראל שאנחנו לא טובים ב... לייצר ולמכור רכבים, הרי סוסיטה נכשלה. Better Place, רעיון חזון טכנולוגי, אולי אפילו מקדם את זמנו, לדעתי לא, אבל מקדם את, יש שאומרים שהוא קידם את זמנו ולכן נכשל, לדעתי הוא נכשל, כי היה להם את הרעיון הטכנולוגי הנכון, ואת הגיוס כסף והמשאבים הנכונים והמופ הנכון, אבל כנראה לא היינו כל כך טובים פה בישראל בלפתח, לייצר ולמכור רכבים בצורה גלובלית. אבל בתעשיית הרכב בישראל, יש פה אוטוטק מדהים בישראל. וזה מה שיהיה לנו בביוטק בישראל בעתיד, וזה נוגע גם לביזנס מודלס. אז בתהליך הגדרת הבעיה, אנחנו בהחלט מתלבטים בשאלה הזאת.
מעולה.
לא תמיד יש את כל התשובות לנושא הזה. לפעמים גם צריך לקחת סיכון, אבל בהחלט צריך לשאול את השאלה הזאת, האם האתגר יכול באמת, אם אנחנו נקים חברה, האם יש פה ביזנס מודל פוטנציאלי? במקרה של קומביינבול, לחזור חזרה אליהם,
לגמרי.
אז החברה היא בסופו של דבר מוקמת על ידי שני יזמים. יזמת אחת שהיא זכתה בתהליך הבוטקאמפ או הוורקשופ שאנחנו מנהלים, הגישה מועמדות, באה מהיידלברג, מגרמניה, אנחנו מאוד פתוחים בכך שאנחנו רוצים להיות תחרותים לטלנטים הכי טובים בתחום מכל העולם. ככה זה אקוסיסטם שמכבד את עצמו, לא סוגר את עצמו רק לטלנט המקומי. ודריה קוך, היא זכתה באתגר, structural biologist, ממש ביולוגית מבנית, עם 20 שנות ניסיון באקדמיה ועבודה עם התעשייה, ורצתה, היה לה רעיון, איך להקים סטארט-אפ שייתן מענה לאתגר.
כשאתה אומר זכתה באתגר, זה נתנה איזשהו רעיון ואיזה...
כן, היא באה לבוטקאמפ, היא באה לישראל, פעם ראשונה שביקרה בישראל פה אי פעם, ובאה לביקור בישראל, בילתה איתנו, בילתה במרכאות. אז עוד קראנו לזה בוטקאמפ, היום אנחנו קוראים לזה וורקשופ, אבל למעשה זה ממש עבודה ששבוע אינטנסיבי, והתבלטה, עבדה בקבוצה של 3 אנשים, התבלטה, הובילה קבוצה, זכתה בהזדמנות מאיתנו להקים סטארט-אפ עם השקעה של מיליון דולר, בעצמה רצתה, ואנחנו עזרנו לה, למצוא שותף גם מקומי ישראלי, אבל עם רקע חזק בעולמות ה-AI ו-Machine Learning, כשמשלימים את הביולוגיה המבנית שהיא מביאה איתו, שהוא שני האלמנטים החשובים כדי להצליח בעולמות האלה של פיתוח נוגדנים, ואופטימיזציה של נוגדנים, ולמעשה עזרנו באמצעות קהילת 8200 ביו, באמצעות קהילת פסגות, בוגרי פסגות, למצוא את נועם קאץ, שלמעשה בוגר 8200, מותר להגיד את זה, אני חושב, במגבלות הצנזורה, כן. אז בוגר 8200, עם הרבה שנות ניסיון בתעשייה, שרצה להיכנס לעולם הביו, רצה לעבוד על אתגרים טכנולוגיים ענקיים, עם אימפקט פוטנציאלי ענק, ולמעשה היא בחרה בו בתור שותף, הקימו את החברה ביחד, גייסו בינתיים עוד שני עובדים, הם מקדמים את הלוחות זמנים שלהם בפיתוח הטכנולוגיה והפלטפורמה, למעשה שתפתור את הבעיה של, של האופטימיזציה של נוגדן. הם עכשיו נמצאים בתהליכי הבדיקה הרטובה הראשונים שלהם, למעשה תוך שנה מהקמה, ויתחילו לגייס את הסבב הבא שלהם בהתאם לתוצאות. יש להם עד שנתיים ברנווי שאנחנו נותנים להם, אבל לדעתי, קדמו את זמנם, עושים עבודה נהדרת, כבר נמצאים בשיח עם הפארמות שלנו כדי לעשות איתם פרויקטים. אחלה חברה. אני מחזיק להם הרבה אצבעות שילכו ויצמחו ויהיו חברה גדולה בישראל.
שבשלבים האלה החברות פארמה מעורבות או שעדיין לא?
אז בטח שמעורבות. אצלנו ב-Code Development Modern, מהרגע שמקימים סטארט-אפ, יש להם צ'מפיון מוגדר או צ'מפיונית מוגדר, מתוך ה-R&D של כל אחד מהחברות פארמה שמשקיעות באתגר הספציפי, ויש להם את הזכות להשקיע, אבל לא את החובה. אנחנו שוב דורשים שלפחות שניים ייכנסו. במקרה של Combinable, יש להם את ראשת הביולוגיה המבנית, למעשה ה-Protein Engineering של אסטרזניקה, שיושבת בבורד שלהם, נפגשת איתם בצורה קבועה, מגדירה איתם את הפרויקטים, חולקת מהניסיון שלה לטובת הסטארט-אפ. יש להם את ראש המו"פ המקומי פה של מרק בישראל, עם הרבה שנות ניסיון בעולם הביולוגיה ופיתוח נוגדנים, ויש להם גם נציג שהוא סמנכ"ל ביולוגיה של חברת טבע, שהוא מוביל את כל תהליכי הדיזיין והפיתוח של נוגדנים. שוב, במקרה של טבע זה גם עוד ישראלי, שזה יתרון אדיר, אז המרכז מו"פ שלהם בנתניה, המרכז מו"פ של מרק ביבנה, זה יתרון אדיר, עובדים עם רבקה שיושבת בקיימברידג', והם נפגשים עם החברה הזאת בצורה קבועה בילטרלית, ובצורה גם קבועה, לפחות אחת לרבעון, כולם ביחד, לשתף מהניסיון, לשתף מהידע, שוב, תחת כללי אי-תחרות, אנחנו מאוד מקפידים על זה, אני גם עורך דין, אז ממש מקפיד על זה, אבל יש מה לעשות שמותר לעשות ביחד, ודברים שמותר לדבר עליהם ביחד, ואנחנו מקפידים להיות הכי פתוחים והכי שקופים במה שמותר, ולא לדבר על מה שאסור.
דאטה גם הגיע מהחברות? מהחברות
כן,
פארמה?
כן, בוודאי. אבל זה שוב, זה לא שאנחנו מקום שלא נפתח ציפיות, אנחנו לא מקום שכל חברות הפארמה
שפרו אלינו
את כל הדאטה שלהם מההתחלה, זה לא ריאלי. מי שחושב שזה יכול לקרות, זה לא יקרה. אפילו חברות הפארמה בעצמם לא, עדיין, למעשה, לא בהכרח הדאטה מאורגן אצלם בתוך עצמם בצורה שאפשר לשתף בלחיצת כפתור, וגם לא מוכנות, ובצדק, לעשות את זה בצורה חינמית. הם השקיעו ב-Ion Labs, הם מוכנים לעשות שיתופי פעולה עם Ion Labs, הם עובדים עם הסטארט-אפים שלנו ב-Ion Labs, מוכנות לשתף את הדאטה שלהם עם הסטארט-אפים שלנו, ובצורה מסודרת, בצורה שגם היא לא מתערבבת אחת עם השנייה, הם רוצים כולם לשתף את הדאטה שלהם עם הסטארט-אפים שלנו, אבל לא אחת עם השנייה. שוב,
כמובן.
אין לפייזר אינטרס לעזור לאסטרזניקה לפתח את התרופה החדשה שלה, אבל כולם ביחד רוצות לפתח טכנולוגיה, אז לכן הן רוצות לעזור לסטארט-אפים לפתח טכנולוגיה, שתוכל לעבוד אחר כך להפתם את הנוגדנים, גם של אלו, גם של אלו, גם של אלו וגם של אלו, כל אחד בפרויקטים ייחודיים שלה.
אז מתי, אתה יכול לתת לנו הצצה לאתגרים שנראה
ב-2025? אז האמת זו שאלה מצוינת. אני לא יכול להגיד מה בוודאות, אבל אני כן יודע להגיד ש-2025 יהיה עבורנו שנה מאוד מרגשת, שבו אנחנו מקווים שיקרו שני דברים גדולים. אחד, זה יהיה שנת דליברי עבורנו, זאת אומרת, החברות הכי ותיקות אצלנו הן קיימות שנה, אז אנחנו רוצים ששנה הבאה כבר יהיה להם פיתוחים מדעיים, לפחות חלקם, וגיוסי המשך משמעותיים, וזה שנת מבחן עבורנו, בתנאים לא פשוטים, אבל אנחנו מאוד אופטימיים ורואים סממנים ראשונים מאוד מבטיחים לקראת הדבר הזה, אבל מחזיקים אצבעות. הדבר השני זה שלשאלתך, בינתיים הקמנו מתוך ה9 סטארט-אפים שלנו, 8 מתוכם עוסקות בעולמות של drug discovery. זאת אומרת, איך אנחנו מגלים תרופות חדשות ועושים את התהליכי גילוי של תרופות, פחות עסקנו בינתיים בעולמות של drug development. Mm-hmm. עכשיו, בעולמות של ניסויים קליניים יש המון מה לעשות.
לגמרי.
בעולמות הפרה-קליניים של להחליף מודלים בחיות יש המון מה לעשות. אז אם את שואלת אותי איפה אני חושב שאנחנו נעסוק לא מעט בשנה הבאה, זה בטכנולוגיות שיכולות לסייע לכל תהליך הזה, שגידו בפיתוח תרופות, ממש טכנולוגיות יסוד במעבדות, להחליף תהליכים שקורים במעבדות רטובות, ואנחנו רואים טכנולוגיות ישראליות מאוד מאוד מעניינות סביב הנושא הזה, וגם חברות שיעבדו בעולם של ניסויים קליניים.
מרתק.
להוריד, תראו, אם אמרתי קודם את הנתון ש-90% מהניסיונות נכשלים, mm-hmm. אז תתארו לעצמכם, שוב, כל סטארט-אפ צריך להתחיל עם what if. אז מה אם הצלחנו לפתח סטארט-אפ שמוריד את ה-90% הזה ל-50%?
פוטנציאל ענק.
זה ערך ענק, או 70%. לא נאמר פחות מזה. ערך ענק, אז יש שם הרבה מאוד פוטנציאל להקים סטארט-אפים מוצלחים, וזה דווקא מקומות שיותר קל ישראלים מתחבר אליהם, כי זה דורש פחות מומחיות ביולוגית. כן. עדיין דורש מומחיות, אבל זה פחות בבסיס ביולוגיה רטובה. אז אנחנו כבר רואים סטארט-אפים מוצלחים בתחום הזה בישראל, פייס וי, נוספים, אבל חבר'ה נהדרים, ונמשיך להקים כאלה.
מדהים, אז אנחנו גם נוסיף למאזינים והמאזינות שלנו קישורים מן הסתם לאתר שלכם, ושווה להמשיך לעקוב ולראות ו...
אנחנו מאוד נגישים. כל מי שרוצה לפנות אלינו, אפשר באימייל, אפשר אליי בלינקדין או לעקוב בטוויטר. מאוד נגישים. כל מי שפונה אלינו מקבל מענה. אני מאוד נגיש. יש לנו משימה מאוד מאוד גדולה להקים פה אקוסיסטם לביו בישראל. כל אחד שרוצה להיות שותף במסע הזה, מבורך, נקבל אותם בזרועות פתוחים, בתקווה שגם לא להפחיד אותם, ונעשה את המסע הזה ביחד.
מטורף. ולסיום, זה משהו שאנחנו אוהבים לשאול, נשמח לשמוע ממך גם. איך אתה רואה את תעשיית הפארמה, הטק ביו, וביוטק בארץ ובכלל, ב-5-10 שנים הבאות?
אז אני חושב, בוא נגיד, 5-10 שנים מהיום, יהיו פה לפחות 5-10 מרכזי פיתוח של חברות גדולות מעולם. כבר יש לנו 3, עוד אחת GSK, שפתחה כאן מרכז פיתוח לפרויקטים בעולמות ה-AI, לפיתוח תרופות. אנחנו נראה כאן 5-10 מרכזי פיתוח של חברות הרב-לאומיות, שנוכל להגיד שלא רק בהייטק ובאוטוטק ובתעשיות אחרות יש, גם בביוטק יש פה מרכזי פיתוח. אולי הם לא ייראו כמו מרכזי פיתוח שתיארנו לעצמנו מלפני 10, 20, 30 שנה, אבל הם יהיו בהחלט מרכזי פיתוח כאן בישראל, וגם סטארט-אפים שהולכים, צומחים, מנוהלים, חברות צמיחה ישראליות, כמו שקרה, קרתה התופעה בתעשיית ההייטק הישראלית, עם חברות כמו וויקס ומנדי ונוספים שהלכו וצמחו, במקום לעשות רק אקזיט, אז המשיכו לצמוח עם הנהלה מישראל וצמיחה גלובלית, ובאמת מודל לתפארת שאפשר רק לשאוף לחכות אותו, לתעשיית הביו, אז זה גם מה שאנחנו רוצים לראות, ובתקווה שבין ה-5-10 חברות צמיחה האלה יהיה ל-Ion Labs וחברות שלנו גם נציגות מאוד מכבדת.
הלוואי.
הלוואי. לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אמן.
איזה כיף. טוב, מתי, אז נגיד שוב תודה רבה.
תודה לכם.
היה מעניין ברמות, ואני בטוחה שזה גם נותן המון חומר למחשבה להרבה אנשים בעולם הזה, יזמים שככה חושבים לכל מיני כיוונים כאלה, אז...
אנשים שפחדו מהעולם הזה, ופתאום זה אפשרי.
לגמרי, ואיונלאב זה באמת ככה פותחת דלת, ונותנת המון המון כלים, ומנגישה המון יכולות שהופכות את התהליך הזה ליותר פשוט. ואני חושבת שגם אתם עושים פה עבודה מאוד טובה, להנגיש לאנשים שלאו דווקא מגיעים מהתחום הזה, ולהראות להם שזה אפשרי. וכמה פוטנציאל יש פה ואיזה אימפקט מדהים אפשר לעשות, אז עבודה מדהימה, ושרק תמשיכו להצליח, איזה כיף.
תודה רבה, אמן.
טוב, תודה רבה.